שלום וברכה, פרשת שמיני. הפרשה הזאת מפגישה אותנו עם נושא מאוד רחב. אבל כדי להציג אותו אני רוצה לפגוש לרגע את הפרשה מבפנים ומשם אפשר להיפגש עם משהו משמעותי מאוד. יש רגע ביום השמיני, הפרשה שלנו נקראת על שם יום השמיני, זה יום שבו מתחילה העבודה בפועל בבית המקדש, והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, והי לעולה תמימים והקרב לפני אדוני, ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים לחטאת, ועגל וחבס, בני שנה תמימים לעולה. משה מצווה את אהרון להתחיל בעבודה מעשית של הקרבת הקורבנות. היינו מצפים שזה פשוט יקרה. אחרי הציווי הזה, אהרון יעשה את זה. ואז אנחנו מקבלים את הפסוק הבא. הפסוק אומר, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו ויראה לכם כבוד אדוני. אמרתי מה לעשות, עכשיו תעשו את זה ואז כבוד השם יופיע. ועכשיו אנחנו מצפים שאהרון יעשה, ועדיין הוא לא עושה. ושוב כתוב, ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם. כלומר, שוב פעם משה אומר לו, אמרתי לך לעשות, אז תעשה, טוב, תעשה. ובפעם השלישית הוא אומר לו, תקרב אל המזבח ותעשה. ואנחנו מרגישים כבר בפשט שמשהו עוצר את אהרון. משהו לא מאפשר לאהרון לצאת לדרך. הרי זה לא בעיה של אמונה וחוסר ציות, כי אהרון הוא כבר מימות יציאת מצרים, עוד מספר שמות. אנחנו זוכרים את אהרון שהוא בתפקיד הדובר של משה, והמקיים את מה שמשה מביא מפי השם, הוא באמת האדם הנאמן ביותר. מדוע פתאום, כשמגיע הרגע לממש את התפקיד שלו, ולעשות את תפקיד הכהן הגדול, ולהקריב את הקורבנות, פתאום משה צריך לצוות שוב ושוב, כי נדמה שאהרון קופה במקום, נעלם, מה עוצר אותו? והנה בא הרמב"ן, אולי נתחיל ברש"י, כי הרמב"ן מרחיב את רש"י, אז נתחיל ברש"י ואז נראה את הרמב"ן. אומר רש"י, קרב אל המזבח, שהיה אהרון בוש וירא לגשת. כלומר, רש"י אומר, אהרון התבייש. ואנחנו שואלים, ממה התבייש? הוא עשה פה משהו לא בסדר? מה יש להתבייש? התבייש וירא לגשת, הוא מפחד לגשת, הוא מתבייש. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. עכשיו צריך לדעת כלל ברש"י. רש"י, במרחבים רבים מאוד של הפרשנות שלו, הוא לא מפרש פירוש רש"י, אלא הוא מביא את פירוש המדרשים, הוא מתמצת אותם למילה אחת קטנה, לרמז, לסוד קטן, שאם אנחנו נבין מה תומן בחובו הסוד, נפגוש עולם מלא, ואם אנחנו מתקשים להבין הדבר הכי טוב, ולחפש את המדרש שמאחורי רש"י. רש"י מביא פה רק רמז, אהרון מתבייש, ואנחנו שואלים את עצמנו, ממה מתבייש? מה יש להתבייש? הרמב"ן חושף את הסוד, הוא מגלה את המדרש שמאחורי רש"י. אומר הרמב"ן כך, אבל בתורת כהנים נתעוררו רבותינו בזה. מדרש תורת כהנים, אנחנו מגלים את הסיפור מאחורי הבושה הזאת. ומשלו משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שנשא אישה. והייתה מתביישת מלפניו. נכנסה אצלה אחותה, אמרה לה, אחותי, למה נכנסת לדבר זה? לא שתשמשי את המלך? אגיסי דעתך ובואי שמשי את המלך. נדבר את המשל, ואז נראה את הנמשל. משל, אומר הרמב"ן, על פי המדרש בתורת כהנים. משל, המלך חיפש אישה. מלך אחד, בשר ודם, הוא מצא סוף סוף את הבחורה הראויה להיות המלכה. הוא התארס איתה. באירוסין הכל בסדר. היא הולכת לידו וחוגגים ומצלמים ומתמים ומזל טוב ומתנות, הכל בסדר. הכל בסדר. ובחתונה, משהו כבר מתחיל להתרחש. היא פתאום מבינה שאירוסין זה מאוד נחמד, כלומר אני קשורה אל המלך, אבל אני גרה בבית והוא גר בארמון והכל בסדר. פתאום רגע אחרי החתונה היא אמורה לנסוע עם המלך אל הארמון והתחיל לחיות איתו כמו שאישה ואיש חיים ביחד על כל מרחבי החיים. פתאום היא מתביישת. כלומר, איזה קשר רומנטי, מופשט, נחמד עם המלך. אבל קשר מעשי של בפועל לחיות ביחד, היא לא יכולה לעשות את זה עד שבאה אחותה. ואומרת לה, למה את מתביישת? בשביל זה הוא בחר בך. הוא רוצה בזה. הוא רוצה בקשר החיים הזה איתך, בקשר על כל מרחביו. בזה הוא רוצה, אל תפחדי. אומר הרמב"ן, זה בעצם מה שמסתתר מאחורי השיח הזה של משה עם אהרון. אומר כך, כך אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, למה נבחרת להיות כהן גדול? לא שתשרת לפני המקום, הגס דעתך ובוא ועבוד עבודתך. אז קודם כל אני רוצה לתת את הדעת על החלק הזה, אף שעיקר ענייננו יהיה הפירוש הבא של המדרש. חלק הזה מה הוא אומר? בית המקדש עושה מהפכה בקשר בינינו לבין ריבונו של עולם, מהפכה שהיא כל כך מהפכה עד שיום אנחנו לא יכולים לשאת אותה, אנחנו לא יכולים לדמיין את זה אפילו. זאת אומרת, לנו קל לתאר יחסים אפלטונים עם ריבונו של עולם. אני חושב על הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל, אני מתעטף בציצית ומתעטר בתפילין ומתרגש בעבודת השם. זה אנחנו יכולים לדמיין, כי זה משהו מאוד רחוק, רומנטי, מופשט, רוחני, זה אפשר. אבל לפגוש את ריבונו של עולם באופן עבודה מאוד קרוב, מאוד מעשי, זה שהקדוש ברוך הוא בונה כביכול בית לחיות בו, בית המקדש או בתקופה ההיא המשכן, זה שיש בבית הזה כמעט אני אומר מטבח, כן? כלומר, יש קורבנות, יש עבודה מעשית, יש קודש הקודשים, יש מערכת מאוד מאוד מעשית. זה דבר שקשה לנו לשאת אותו. איך קורבן מקרב בינון וריבון של עולם? איך כל הצדדים המעשיים האלה מגלים את הקדושה הזאת? ועד הרגע שבו צריך להקריב קורבנות, כל הקשר הוא קשר רוחני, מופשט ועליון. והארון נמצא שם בצורה מאוד פשוטה וברורה. פתאום זה הופך להיות קשר מאוד מעשי, גשמי, מוחשי כביכול, של להקריב קורבן, של לעשות את כל מה שקשור בהקרבת קורבנות, אהרון ברגע הזה לוקח צעד אחורה. מי אני שאתקרב כל כך אל המלך? מי אני שאחיה כביכול בפועל עם המלך, כמו אישה ואיש, כן, אישה ובעלה? מי אני שהיה האדם שכל כך נכנס אל הקודש פנימה? פחד אלוקים. בטח מי אני לעשות את כל הדברים המעשים האלה, אפשר לדמיין הקדוש ברוך הוא, אפשר להתפלל, אבל לא כל הצד המעשי מאוד רחוק, ואהרון באמת כופה. וממש כמו במדרש, אותה אחות שהולכת אל אחותה ואומרת לה, המלך רוצה לחיות איתך ביחד, הוא רוצה את הקרבה הזאת, רוצה את הצד המעשי הזה, בשביל זה הוא בחר בך. ממש כך הולך משה לאהרון ואומר לו, קרב אל המזבח. אל תפחד, תתקרב, אל תברח. ריבונו של עולם רוצה את הקשר הזה המעשי, על כל מרחביו, על הקרבת הקורבנות, על הצדדים הפרקטיים של עבודת השם הזאת, והאהרון מתקרב. זה פן אחד. אז זה פן שאני לא מרחיב בו, גם מפני שקשה לנו באמת להבין אותו עד הסוף היום. אני לא מתיימר להסביר דברים שאני לא מבין, אני רק מבין שיש פה איזה צוהר, איזה פתח למשהו. אני רוצה לדבר את הדבר השני. הדבר השני, ויש אומרים מאותו מדרש, היה אהרון רואה את המזבח כתבנית שור, והיה מתיירא ממנו. אהרון מסתכל על המזבח, והמזבח נדמה לו כשור, כי גם פיזית יש דמיון, לא ניכנס אליו כרגע, הוא רואה שור, הוא מתחיל לפחד. כי אצל אהרון שור, זה לוקח אותנו למקומות לא פשוטים. נראה מה. והיה מתיירא ממנו, נכנס משה אצלו, אמר לו, אהרון אחי, לא תירא ממה שאתה מתיירא. אני מבין מה עובר עליך. בפירוש הראשון של המדרש, משה שואל, ממה אתה מפחד? אל תפחד. פה הוא אומר, אני מבין ממה אתה מפחד, אני יודע מה עובר עליך, אני יודע ממה אתה חרד. הגס דעתך ובוא קרב אליו. לכך אמר, קרב אל המזבח, ויקרב אל המזבח בזריזות. זה המדרש, והמדרש עוד לא מספר את כל הסוד, נאמר מה הוא מספר בינתיים? אהרון רואה דמות שור במזבח והוא לא מתקרב. טוב, בדמיון הקטן שלנו, שור, אנגח אותו, זה לא זה. משה יודע מה מטריד אותו והוא אומר לו, אני יודע מה אתה מפחד, אל תפחד, בוא. הרמב"ן מספר לנו את מה שמשה הבין בלי שיספרו לו, והוא אומר כך. וטעם זה, כי בעבור שהיה אהרון קדוש השם, ואין בנפשו חטא זולת מעשה העגל, היה החטא ההוא קבוע לו במחשבתו. לפעמים יש שאנחנו עושים איזו עבירה, אבל היא לא יושבת לנו על המצפון ולא יושבת לנו בתודעה, כי היא נבלעת בין חברותיה, יש לנו הרבה. כמה אפשר לתת יחס אישי לעבירה אחת מתוך כמות של עבירות? אהרון, קדוש השם, אומר הרמב"ן, לא הייתה בנפשו עבירה אחת זולת חטא העגל. אני רוצה להזכיר שאהרון לא חטא בעגל, לא השתחווה לעגל, לא אמר אל אלוהיך ישראל. הוא ניסה לעכב את ההתפתחות הזאת, אבל נתן איזו עצה מעכבת. תיקחו את התכשיטים, תיקחו זה, מתוך, כמו שרש"י מסביר שם, מחשבה שאולי הקמצנות תעכב את האקסטזה האלטרנטיבית הדתית הזאת. ובכל זאת מתרחש מה שמתרחש, ואהרון נושא בנפשו צער מאוד גדול על חטא העגל הזה, והיה נדמה לו כאילו צורת העגל שם מעכב בחפרותיו. כלומר, מה הכוונה שהמזבח נדמה לו כמו שור? הכוונה, אומר אהרון לעצמו, אני עכשיו בא כוח עם ישראל לכפר על החטאים. ויש גם סדר בחפרת החטאים, כמו שאנחנו יודעים בתפילת יום הכיפורים, כמו שאנחנו יודעים בספר ויקרא שמדבר על סדר הכפרות גם ביום הכיפורים, קודם חיפר בעדו, אחר כך בעד ביתו, אחר כך בעד כל קהל ישראל. יש סדר. ואהרון רואה, הסתכל על המזבח, והמזבח נדמה לו כשור, הוא בעצם תמונת מראה, שמרה לו שבנפשו פנימה חטא העגל, הוא היה לו חלק מסוים בו, זה יושב עליו. איך אני יכול לבוא ולהיות סמל הכפרה ואופציית הכפרה של עם ישראל, כשאני עצמי מחזיק חטא מסוג חטא העגל? זה מה שמסעיר את אהרון הכהן, ולכן הוא כופה. הוא לא כופה, כמו על פי המדרש הראשון, מפחד קרבת השם, אלא הוא כופה כרגע מתוך התחושה של עם החטא הזה אני לא מסוגל להתקבל, לחפר, לתקן, להיות בא כוחו של העם הזה. לכך אמר לו, הגס דעתך, שלא ישפל רוח כל כך, שכבר רצה אלוהים את מעשיו. שימו לב, המדרש אומר שמשה בא לאהרון ואמר לו, קרב למזבח, הגס דעתך. בפירוש הראשון הכוונה, תנהג באופן כביכול הגס שבמעשים של הקרבת קורבנות, של זריקת הדם, גסות במובן הזה. פה הכוונה היא כזאת, אהרון לוקה כאן כביכול בעודף טהרה, כביכול. עודף צדיקות, עודף טהרה, עודף איסורי מצפון. עודף דיוק עם עצמו, הוא בחשבון עם עצמו. בא משה רבנו ואומר לו את מה שבדרך כלל אנחנו לא אומרים, תגיס את דעתך. בדרך כלל להגיס דעת זה דבר מאוד לא טוב, הדעת היא אינסופית והגסות היא כל כך מוגבלת. ופה משה אומר לאהרון, לפעמים צריך להיות אדם שמכיר בערך עצמו, יודע את ערכו, יודע שנמחה לו, יודע שהחטא היה החטא אבל הוא נגמר, והוא יורד מן הפרק, ותתקדם הלאה, ותתקרב אל המזבח, אתה יכול. ואחרים מפרשים שהיה השטן מראה לו כן. כלומר, האם המזבח נראה כמו שור? אולי בעצם זה איזה הצעת היצר, להראות את המזבח בצורת שור. מה בעצם יש פה? כמו שאמרו שם, אהרון אחי, אף על פי שנתרצה המקום לכפר עוונך, צריך אתה ליתן לתוך פיו של השטן. כלומר, כאן אתה צריך להתנגש עם יצא הרע אישית כדי להיות מסוגל לעבוד. אני רוצה להעמיק בדבר הזה ולומר כך. בעצם, מה מעכב אותנו הרבה פעמים להתקרב אל השם? להתקרב אל המזבח, לכפר, לעשות תנועה ותשובה. מה מעכב? לפעמים מה שמעכב אדם זה גסות דעת, זה גאווה, זה התחושה שבכלל לא צריך את ריבונו של עולם, הוא בכלל לא חטא אף פעם והכל בסדר, הוא כל כך נפלא, שלמה להתקרב. אבל הרבה פעמים, ודווקא אצל אנשים שהם מדויקים מאוד והם מסוגלים להסתכל במראה גם על חולשותיהם, מודעים לעצמם גם בחלק הלא פשוט שלהם, לפעמים באופן אבסורדי עודף המודעות לחסרונותינו, למגובלותינו, לבעיות שלנו, העודף הזה הוא הופך אותם לנצחיים, את הבעיות לנצחיות, את הקשיים לנצחיים, הוא מייצר מצב שאי אפשר להתקדם קדימה, כי אני כל כך יודע כמה אני לא בסדר. אני כבר לא יכול. אהרון יודע שהמזבח הוא מזבח השם והוא מחפר, אבל הוא רואה שהוא לא יכול להתקרב כי הוא, יש לו את החטא הזה. כמה פעמים אנחנו מכירים את זה בעולמנו שלנו? כמה פעמים אדם, אחרי שהוא חוטא בחטא כזה או אחר, הוא לא מסוגל ללכת לבית כנסת. הוא לא מסוגל לפתוח סידור. הוא לא מסוגל. והוא מגיע לאיזשהו מצב שדווקא המודעות שלו לחולשה הרוחנית הזאת שלו מורידה אותו. הרמב"ן, בתוך הדברים, הוא מלביש את תפיסת העולם של אהרון על תפיסת עולם אחרת של דוד המלך, והוא אומר, קיים אהרון בנפשו חטאתי נגדי תמיד. כלומר, אהרון היה אדם שהחטא שהוא חטא בו כל הזמן רובץ לו מול העיניים, כל הזמן יושב על מצפונו, כל הזמן הוא שם. ואנחנו יודעים שהחטאתי נגדי תמיד של דוד המלך, זה נחשב מעמד טוב, גבוה, איכותי. ובכל זאת אנחנו רואים שבמקרה של אהרון, חטאתי נגדי תמיד מעכב. עכשיו באמת איך אנחנו רואים את העניין הזה, ובצורה פשוטה אני אשאל עלינו. מה אנחנו עושים עם חטאי עבר? עד כמה לסחוב אותם בלב? עד כמה לשים אותם מול העיניים? עד כמה להשתחרר מהם? איך אנחנו מתמודדים עם זה? והאמת שאני לא הראשון באופן טבעי ששואל, הגמרא מטפלת בשאלה הזו בדיוק. אומרת הגמרא כך, זו מסכת יומא, דף פיוו עמוד ב', אומרת הגמרא, תנו רבנן, למדו חכמים, עבירות שהתוודע עליהם יום הכיפורים זה, לא התוודע עליהם יום הכיפורים אחר. ואם שנה בהן, צריך להתוודות יום הכיפורים אחר. ואם לא שנה בהן, וחזר והתוודע עליהם, עליו הכתוב אומר, ככלב שב על קיאו, כסיל שונה בעיוולתו. מעניין, שיטת חכמים. חכמים אומרים כך, יש חטאי עבר, מה אתה עושה איתם היום? תסתכל אחורה, אנחנו מדברים על אדם שעומד בוידוי של יום הכיפורים, אבל כסמל של מה שאמור להטריד אותו במהלך השנה, והוא מסתכל על עצמו ויודע שיש עבירות שהן עבירות קשות מאוד שהוא חטא בהן. תסתכל אחורה, אומרים לו חכמים כך, אם במהלך השנה האחרונה חזרת ונפלת בהן, באותן עבירות שכבר התוודת עליהן בשנה שעברה, טוב, אתה צריך לקחת אחריות על מה שקרה בשנה האחרונה. אבל אם לא חזרת וחטאת בהן, אם אתה עשית תיקון, אתה כבר לא שם, מעשית לא חטאת בהן, אולי גם נפשית התרחקת מהן, אתה לא שם, אל תדבר עליהן שוב. אל תתוודע עליהן שוב, אל תתעסק בזה. ואם אני, זה מטריד אותי, ואם זה יושב לי על המצפון ועל הלב, אם אני רוצה, זה כל כך, יש לי צער גדול ממה שהיה אז, אז מה עכשיו? אני רוצה לקחת סידור ולומר, אבל לפני שנתיים עשיתי כך וכך, ואני כל כך מצטער עם אנשי עולם. אומרים חכמים, לא עושים הנחה לאדם כזה, ואומרים, הוא ככלב השב על קיאו, כסיל שונה בעיוולתו. מעניין. בדרך כלל התפיסה הפשוטה שכסיל ששונה בעיוולתו, הכוונה אדם טיפש, שעשה דבר עיוולת, דבר שטות או רשעות, ואחר כך הוא חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, לא למד לקח. חכמים מתרגמים את זה אחרת. אדם שלמד את הלקח ולא חזר לחטא שלו ולא חזר לטעות שלו, אבל הוא מדבר על החטא ההוא, והוא מודע לו שוב פעם, והוא מדבר על זה, הוא מתוודע על זה, זה אותו דבר אומרים חכמים, זה כאילו עשית את זה שוב פעם. מאוד מפתיע, היינו מצפים הפוך שהוא נחשב אדם מאוד צדיק, אבל חכמים אומרים זה כלב השב על קיאו, עכשיו בוא נדייק במשל הלא כל כך אסתטי הזה, אבל כלב שב על קיאו, מה זה? הכלב כבר אכל, הוא הקי, האכילה הראשונה הטבעית לו, הוא הקי את זה, כלומר האוכל הזה לא היה טוב, הוא כבר זרק אותו החוצה. עכשיו הוא פונה לדבר הזה ושוב נפגש עם זה. אם הוא היה אוכל את זה מחדש, זה היה לחטוא עוד פעם. אבל יכול להיות שהוא רק מרחרח, הוא רק מתקרב. אתה הקטע את זה? עזוב את זה. זה לא אתה, זה לא חלק ממך, זה לא שייך אליך. תאמין בתשובה. להאמין בתשובה זה לא רק לעמוד מול ריבונו של עולם, תמחה לי בבקשה, זה גם ההכרה של ריבונו של עולם, גם מוחל באיזשהו שלב. זה גם היכולת שהאדם למחול לעצמו באיזשהו רגע. וכשהאדם שנה אחרי שנה, אחרי שנה, חוזר לאותם חטאי עבר, שהוא עשה את כל המאמץ לא להיות שם יותר, ושילם מחיר אישי כבד לפעמים בשביל לא להיות שם יותר, אם הוא חוזר וחוזר, הוא בעצם באיזשהו מקום מקים את זה לתחייה, בנפש, בהתעסקות. והתוצאה כמעט ההכרחית של זה תהיה כמו שקורה עם אהרון אלמלא משה רבנו, מיד מכניס אותו פנימה, זה אני לא מסוגל להתקרב אל הקודש, כי מה רובץ עליי? אתה שם, משה כביכול אומר לאהרון, אתה שם, אתה הרי לא שם. הרי גם כשהיית שם לא היית שם. אבל אתה לא שייך לזה. עזוב את זה. תעיף את זה מנפשך. תתקרב אל המזבח. אתה בסדר. הכל בסדר. זאת האמירה של חכמים. אבל יש עוד אמירה. כרגיל, יש מחלוקות, אין מה לעשות. אז אחרי דעת חכמים יש דעה מתנגדת לזה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שכן שהוא משובח, שנאמר כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. כלומר, מצוין, האדם מבקש סליחה על חטאי עבר, מעולה, אבל השנה לא עשית את זה, אז מה? אני צריך להתמודד גם עם חטאים שלפני שנה ולפני שנתיים ולפני שלוש. אבל אמרנו ככלב השב על קיאו, שואל את הגמרא, הגמרא עונה, כן, זה מי שחוטא שוב פעם, ועוד פעם ועוד פעם. אבל מי שרק מודע או מודה או מתוודה, עד רבה זה טוב. טוב, איך אנחנו מפרנסים את עצמנו בתוך המחלוקת הזאת? בהלכה אנחנו מוצאים הרבה פנים, יש את הרמב״ם שהוא פוסק דווקא כרבי אלעזר בן יעקב, הוא אומר, אדם כן צריך להתוודות על חטאי עבר, אנחנו מוצאים פוסקים שאומרים, אחרת, שאדם לא צריך לחזור על חטא, להתוודות על חטא העבר. מאוד מבלבל, ואני דווקא רוצה ללכת ברוח של בעל התניא, שבאיגרת התשובה מדבר על החטאתי נגדי תמיד, והוא מדייק דיוק מופלא מאוד, שבעיניי הוא פשוט עושה את המחלוקת הזאת ללא מחלוקת, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, והוא אומר כך, מה זה חטאתי נגדי תמיד? קודם כל הוא מפנה לפרק הזה, בתהילים שבו דוד המלך אומר, מבקש, מודיע שאצלו חטאתו נגדו תמיד. איך הוא מסיים את הפרק הזה? דוד המלך אומר, תשמיעני ששון ושמחה. כלומר, הוא מדבר על כוחות של שמחה. אומר שם בעל התניא, אדם שחטאתו נגדו תמיד לא יכול לשמוח. אדם שחטאתו נגדו תמיד הוא חוטא, קשה לו להתקרב לקדוש ברוך הוא, כופה, התכוון, סליחה, כופה במקום, קשה לו להתקרב לקדוש ברוך הוא, קשה לו לנוע, קשה לו לשמוח, הוא במקום שהוא שבוי בצער מאוד גדול. ואם דוד המלך ביחד עם המשפט, חטאתי נגדי תמיד אומר, אני רוצה שמחה, זאת אומרת שהוא רואה את ההכרה הזאת שחטאתי נגדי תמיד אחרת. מציע בעל התניא את הדבר הבא. חטאתי נגדי תמיד, אומר בעל התניא, נגדי דייקה. מה זה נגדי? נגדי זה מולי. נגדי הוא מוכיח שמכמה מקומות, כמו ויחן שם ישראל נגד האר, זה לא סמוך לאר. זה מספיק רחוק. אתה יכול לראות, אבל זה לא יושב פה. חטאתי נגדי תמיד. לעולם ניקח את חטאי העבר שלנו. כאלה שאנחנו כבר לא שם, ברוך השם. ניקח אותם. לא נתעלם מהם, כי אם נתעלם מהם נגיע להיות זכוכי דעת, ואנשים ש... לא שמים לב לחסרונות שלהם, וגם לא יודעים להיזהר לא לחזור לאותם מקומות שבהם נפלנו. אתה חייב להיות מודע. אבל אם תשים את החטא פה, מול העיניים, אתה תהיה עיוור. אתה לא תוכל לראות כלום חוץ מהחטא, אתה לא תלך לשום מקום, לא תתקדם. החטא מרוחק. קצת זכה עלינו דעתנו, מבט אל החטא, כניסה לענווה. אבל כל הזמן, עם המודעות הזאת, תנועה קדימה. יכולת להתפתח, יכולת להתקדש, יכולת להאמין בעצמנו שאפשר אחרת ואנחנו יכולים אחרת. רב צדוק הכהן אומר, ואני אסיים בזה, שעולם של תשובה זה איזושהי יכולת מאוד עמוקה, אני אומר את זה בצורה חריפה, אבל להתפייס עם חטאי עבר. לא להתפייס במובן של להגיד איזה יופי שחטאתי, להתפייס במובן של אני הייתי שם כבר וחטאתי ויצאתי מזה. שם אני שם את זה נגדי, כדי להבין מה מהמקום הקשה הזה צומח. והנה אהרון, מי לנו כאהרון הכהן, מחטא העגל, מהאיש שנתן את העצה שאיכשהו גלגלה והובילה לדברים לא פשוטים, מהמקום הזה צומח האדם שהוא נכנס לקודש הקודשים והוא מכפר על כל עם ישראל. אז חטאתנו נגדנו תמיד, לא מעברת אותנו, מספיק רחוק כדי לא לברוח, מספיק קרוב, מספיק רחוק כדי לא להתבלבל, כדי לא להיות עיוורים, מספיק קרוב כדי לא לברוח מהמקומות שאנחנו צריכים להתקן. כל טוב.